ובערב תאמר מי ייתן בוקר. שואלת הגמרא, אילי מהבוקר דלמחר, זאת אומרת, זה הרי פסוק מפרשת הקללות. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. על איזה בוקר מדובר? הבוקר הקודם או הבוקר של מחר? שאלה, אילי מהבוקר דלמחר, מי ידע מהיהוה? הוא לא יודע איזה בוקר יהיה. אלא בערב הוא מבקש שיהיה הבוקר של אתמול, שהיה. מדוע? משום שהערב יותר גרוע מהבוקר. אלא דחלי ואזי. שואלת הגמרא, אלא אלמה. מה פירוש אלא אלמה? אחרי חורבן בית המקדש. אלמה, אמי קאי, על מה העולם עומד, או ממה העולם ניזון, באיזה זכות העולם קיים. אומרת הגמרא, הסדרה דקדושה, ועל המן יש רבה דאגדת, שנאמר, ארץ איפתה כמו אופל, צלמוות, ולא סדרים, ותופה כמו אופל. ארץ איפתה כמו אופל, צלמוות, ולא סדרים, ותופה כמו אופל. אז אומרת הגמרא, האיקה סדרים תופה מאופל. אז מה הכוונה סדרים? סדרים הגמרא קורא על סדרה דקדושה ועל המן יש מי רבה דאגדת. וזה... מה? לא, הפסוק הזה מתאר מצב של חושך. חושך זה חורבן. לא, 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 אז הוא אומר, ולא סדרים. כתוב שהסיבה לחושך והסיבה לחורבן היא ולא סדרים. כמו אופל צלמוות ולא סדרים. התוצאה היא ולא, אז זאת אומרת הסיבה היא ולא סדרים. אז אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אי כסדרים תופעה מאופל.
מה זה תופעה מאופל?
מה? זאת אומרת תופעה תתגלה. זאת אומרת המציאות היא שכרגע הארץ כביכול לא קיימת, היא חשוכה, היא חריבה. הסיבה לדבר ולא סדרים. כדי שהיא תחזור ותופיע, תחזור ותתגלה, צריך אי כסדרים תופה מאופל. כן? היא תתגלה מהאופל. אופל זה חושך, אפלה. חושך ואפלה. כן. ובאור זה, אז הוא מסביר. כי העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון. ודבר זה אין ביטולו. זאת אומרת, מה פירוש העולם הזה מקבל? המציאות מסודרת באופן כזה שהשפע כביכול שנמצא כאן הוא מגיע מלמעלה. כן, השפע שנמצא כאן הוא תלוי בעולמות העליונים. כן, ודבר זה אין ביטולו. זאת אומרת, ככה המציאות בנויה, ככה המציאות בנויה, ולא ייפול תחת הביטול כלל. זה לא יכול להתבטל. כן, ועל דבר זה קי אלמה, על ה על ה על ה היסוד הזה שהמציאות שלנו, העולם הזה ניזון מן העליונים, על דבר זה קי אלמה, עומד העולם. כי כאשר... מה?
ניזון או שהוא מותאם?
ניזון, ניזון, ניזון. השפע יורד למציאות מלמעלה, כביכול, מלמעלה. כי כאשר בטל בית המקדש, שעל ידו הייתה ברכה, הכוונה על ידו באמצעותו, כן? שעל ידו הייתה ברכה באה לעולם. אבל גם כשבית המקדש בטל, עדיין לא בטל דבר זה שהעולם הזה מקבל מן, ניזון הכוונה, מן העולם העליון. זאת אומרת, נכון שבית המקדש הוא המקום שדרכו יורד השפע למציאות, אבל גם כשבית המקדש איננו, הנקודה המרכזית הזאת שהעולם הזה ניזון מהעליונים, זה ממשיך להיות קיים. כמו שהוא אמר, גם אין, לא יכול להיות לזה ביטול, הוא אומר. כן, זה לא מתבטל. דבר זה, אבל עדיין לא בטל דבר זה שהעולם הזה מקבל מן העולם העליון. אז הגמרא שואלת, נו, אז באמצעות מה? באמצעות מה הוא ניזון? כשיש בית המקדש, אז בית המקדש הוא הוא הדרך להוריד את השפע מהעולמות העליונים לעולם שלנו. אבל כשאין בית המקדש, איך זה עובד? זה הגמרא שואלת, על מה קיימה? זה שאלת הגמרא. אז אומרת הגמרא, לפיכך כאמר, דקאי על סדרה דקדושה ואמן יהי שמי רבה דאגדת. זאת אומרת, כביכול ההורדה של השפע מהעליונים לתחתונים היא באמצעות הסדרה דקדושה, כן, האמירה של קדוש 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 בקדושה, כן, ואמן יהי שמי רבה שאומרים אחרי לימוד של אגדה בבית המדרש, שאנחנו קוראים קדיש דרבנן. קדיש דרבנן, כך כתוב, כי על ידי זה מביא הברכה. רגע, כי על ידי זה מביא הברכה מעולם העליון לעולם הזה, כי זאת הברכה, כמו הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם, זאת הברכה לא שייך בה הפסק כלל. בפרוש לא שייך בהפסק כלל. ההזנה של המציאות היא לא יכולה להתבטל. ביטול של ההזנה זה ביטול של המציאות. כן? זה מתכוון לומר. ובשניהם אנו אומרים קדיש לעולם ולעולמי עולמיה. כן? אנחנו מזכירים עולם ועולמות. כן? מה זה? לעולם ולעולמי עולמיה. עולם זה יחיד, עולמי זה רבים, עולמיה זה עוד פעם יחיד, גם כן עולם, כן? ולעולמי עולמות, עולמי עולמיה. אז וכן ביש מי רבה אנו אומרים מבורך, יש מי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה. ולא תמצא זה בשום שבח בעולם, רק בשני שבחים אלו. בשני שבחים אלו אנחנו מזכירים, כן? מזכירים עולמות, ומדברים ומזכירים אותם גם בלשון, לא בלשון הקודש, אלא בלשון ארמית. זה מיוחד. לא תמצא זה בשום שבח בעולם, רק בשני שבחים אלו, בעבור כי אלו שני שבחים בפרט משבחים את הקדוש ברוך הוא מצד העולם העליון. מה? קדוש, 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 אנחנו רואים. איך אנחנו רואים? בובה לציון, כן? מלוך הארץ הודו, כן? ומקבלים די מידי מורים קדיש בשמי מרומאי לאה, כן? על הראה עובד דבורתי, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה. אז מוזכר קדיש לעלם ולעולמי עולמיה. זה אנחנו רואים, ובא לציון, כן? אז הוא אומר...
כן, אבל זה... אוקיי, זה... אבל זה
אותו עניין, עולם, אנחנו מזכירים גם בימי שמי רבה וגם בסדר הקדושה, בקדושה טובה לציון, אתה מזכיר את המושג הזה שנקרא עולם עולמי עולמיה, כן? אז אומר, כי אלו שני שבחים בפרט משבחים את הקדוש ברוך הוא מצד העולם העליון, ועל דבר זה העולם עומד מצד שהשם יתברך. זאת אומרת, הוא אומר, מה המשמעות של האמירה הזאת? המשמעות של האמירה הזאת היא, וזה מה שהגמרא אומרת למעשה, כשהגמרא שואלת על מה העולם קיים, אז אומרת, מה? סדרה דקדושה ועל אמן יהי שמי רבה דאגדת. זה מה שהגמרא אומרת, סדרה דקדושה ואמן יהי שמי רבה דאגדת. אז הוא מסביר שמה הכוונה סדרה דקדושה. סדרה דקדושה, הכוונה היא השבח המיוחד שנאמר בקדושה טובה לציון, שבו אנחנו מזכירים את העולמות העליונים, את העולמות העליונים. ורגע, וההזכרה של העולמות העליונים היא הדרך להוריד את השפע, את השבח של הקדוש ברוך הוא במה שנוגע לעולמות העליונים, היא הדרך להוריד את השפע מה מהעולמות העליונים לעולם שלנו.
זאת אומרת שלאחר שחרב בית המקדש, אז הם בעצם,
על מה העולם קיים,
הם
ממלאים את התפקיד של הורדת השפע מהעולמות העליונים לעולם שלנו. זה מה שהוא אומר, כן? זה מה שהוא אומר. בעבור כי אלו שני שבחים בפרט משבחים את הקדוש ברוך הוא מצד העולם העליון, ועל דבר זה העולם עומד, מצד שהשם יתברך מברך העולם הזה מן העולם העליון, ועל זה תקנו אלו שני שבחים בפרט בלשון ארמי. כי לשון ארמי, מה מיוחד? דווקא אומר, למה דווקא בלשון ארמית? למה לא אומרים את זה בלשון הקודש?
קודם מסביר שבגלל שהמלאכים,
נכון. אז הוא עכשיו בא מכיוון אחר. זה נכון, נכון. זה נכון. אז הוא אומר, ועל זה, זה גמרא אומרת, זה לא הוא הסביר. גמרא אומרת, זה לשון שאין מלאכי השרת מכירים. כן. אז הוא אומר, ועל זה תקנו אלו שני שבחים בפרט בלשון ארמי, כי לשון ארמי אינו מכלל 70 לשונות המיוחד, מעניין מאוד מה שהוא אומר, כי לשון ארמי אינו מכלל 70 לשונות המיוחדות לכל, אנחנו היינו חושבים שהלשון הארמית היא אחת מ-70 לשון, כמו שיש לשון הקודש, יש לשון הרי יש 70 אומות, לכל עם יש לו את הלשון שלו, אז היינו חושבים שהלשון הארמית מתאימה לארם, כן? אז הוא אומר לא, כי לשון ארמי אינו מכלל 70 לשונות המיוחדים לכל אומה ואומה. וכבר בארנו דבר זה למעלה, כי השבח הזה הוא מגיע עד עולם העליון, והוא כולל הכל ואינו מיוחד. זאת אומרת, הוא הדגיש קודם, לשון ארמית אינו מכלל 70 לשונות המיוחדות לכל אומה ואומה. זאת אומרת, לכל, כמו שכל, יש לנו 70 אומות, יש 70 לשונות. אז מה זה 70 לשונות? כל לשון היא מותאמת לאומה מסוימת. כל לשון,
זה ארמית שפה בינלאומית?
כך, לא יודע אם שפה בינלאומית, אבל לכאורה הוא מתכוון לומר שפה עליונה, לא בינלאומית. כן, זה מה שהוא רוצה לומר. כן? כבר, מה? מה?
עליונה, ובכל זאת המלאכים לא מכירים אותה.
כן? כן, כן.
דווקא בגלל שהיא לא בכלל 70 הלשונות, המלאכים לא מכירים.
לא.
המלאכים,
רואים שהמלאכים יודעים את הלשון העברית, ודאי, לשון הקודש ודאי. אלא לשון, בכוונה אומרים לשון ארמית, כדי שזאת תהיה לשון שאלה. אבל הוא אומר שהמיוחד בלשון הארמית שהיא לא מיוחדת. זאת אומרת, היא לא מותאמת לאומה מסוימת. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, כבר בארנו דבר זה למעלה, כי השבח הזה הוא מגיע עד עולם העליון, והוא כולל הכל ואינו מיוחד, כולל הכל ואינו מיוחד, בניגוד לשפות אחרות שכמו שהוא אמר, לשונות אחרים שהם מיוחדים, אבל הלשון הזאת איננה מיוחדת.
סליחה, מה זה הכוונה? השבח הזה הוא כולל הכל ואינו מיוחד, אתה מתכוון שהשפע שיורד מהעולם העליון, מהשמיים, הוא יורד בעצם לכל העולם?
כן.
זה לא משהו מיוחד לישראל.
כן. לכן ראוי שיהיה השבח הזה בלשון שאינו מיוחד, ואינו ראוי שיהיה בלשון הקודש, מפני כי לשון הקודש לשון מיוחד, וכל שאר הלשונות כולם הם לשונות מיוחדים חוץ מלשון ארמי. ויראה מה שאמר אמן יהי שמי רבה דאגדת, דווקא לאגדת, כמו ששאלת, הרי לכאורה אמן יהי שמי רבה אתה אומר בכל קדיש, לאו דווקא בקדיש דרבנן. אז הוא אומר, מפני כי ראוי זה לאגדה שהיא תורה, כי על ידי הקדיש שהוא אחר התורה בפרט, יש לאדם דביקות יותר על ידי קדיש שאחר התורה, עד שהביא, זאת אומרת הוא מסוגל, כך צריך לומר, עד שהוא מסוגל להביא את הברכה והקיום מהעולם העליון. לשון מיוחד, כמו שאמרתי, יש 70 לשון, לכאורה כל לשון מותאמת לאומה מסוימת, ולכן לכן הוא מיוחד לאומה הזאת, ולשון ארמית הוא אומר זה לא מיוחד לאומה, אף על פי שאנחנו אומרים לשון ארמית, יש עם שנקרא ארם, אבל הוא אומר לא, הלשון הארמי, בבקשה, לא יודע אם כולם מדברים, זה לא חייב להיות כולם מדברים, אין בה את החיסרון של הייחוד, זאת הייחודיות, ולכן הוא מדבר גם, הורדת השפע היא כללית, והלשון שאיתה כביכול ניתן להוריד את השפע למציאות, היא גם כן לשון כללית, היא לא מיוחדת, לא ש... עוד רגע, כשהוא אומר כוללת, הוא מתכוון לומר לא כוללת במובן זה שכולם מדברים אותה, אלא הכוונה היא לשון ששייכת, היא שייכת למציאות בכלל, היא לא שייכת למשהו מסוים, כן? זה מה שהוא רוצה לומר. אז עוד פעם,
לשון הקודש מיוחדת לישראל,
והארמית זה לשון כללית, הוא אומר זה לשון כוללת. מה? היא לשון עברית מיוחדת לישראל, לשון הקודש, לשון הקודש ליהודים, ליהודים, לעם ישראל, לעם ישראל, כן? כמו שכל לשון יש לכל עם יש לשון, גם לישראל יש לשון.
מה?
לא, לא חושב, אבל הוא מתכוון לומר יש לשון שהיא כללית. המציאות בנויה בצורה כזאת, המציאות, ההפך, כשראינו, אתם זוכרים, בכוזרי, כשהכוזרי מדבר על המעלה של הלשון העברית, אז הוא אומר, ההפך, הוא אומר שבה נברא העולם, והוא מוכיח גם שהלשון העברית, אדם ואדמה, איש ואישה, כי מאיש לוקח הזאת, אבל אני חושב שהוא פה מדבר על בחינה מסוימת מאוד של הלשון הארמית. לשון העברית היא הלשון שבה נברא העולם, אבל בסופו של דבר היא מיוחדת לעם ישראל.
אבל יש משהו בארמית שהוא
נעלה
מהלשונות של
העמים. המעלה של הלשון הארמית, כמו שהוא אומר כאן בינתיים, אני לא יודע, צריך, מה שהוא אומר,
אני חושב על התרגום של האונקלס.
נכון, 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 בלי ספק, בלי ספק, בלי ספק. זה המשנה ברורה אומר הלכה למעשה. המשנה ברורה אומר הלכה למעשה ביחס לדין קריאת שמות בשבת, שצריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אז כתוב בספרים שהראשונים כבר אמרו שאם האדם יכול לקרוא גם את רשי, הוא יוצא, אבל אומר המשנה ברורה בכל זאת לא יימנע מלקרוא את האונקלוס, כי לאונקלוס יש מעלה מצד הסגולה של הלשון. הלשון הארמית, רואים שיש לה סגולה, יש לה מעלה מצד עצמה. וזה מה שהוא אומר כאן גם כן. היא לשון כללית, היא לשון כוללת, לא לשון כללית, לשון כוללת, לשון כוללת, כן? הכל פנים,
לשון שאינו מלכה מיוחד,
כן, לא, הלשון הארמית היא לשון כוללת, היא לא מיוחדת לעם מיוחד, היא לא מיוחדת לעם. יכול להיות, אני לא יודע, אבל אנחנו מדברים על שפות לא בהקשר של המציאות, אלא מצד עצם הדבר, מצד המהות. זאת אומרת, אני מבין שהוא רוצה לומר שהמהות של הלשון הארמית, לא מצד הדיבור, יכול להיות שאף אחד לא ידבר בשפה הזאת, אבל יש לה לשון הארמית מעלה שאין ללשונות אחרות, ואפילו לא לשון הקודש. זה מה שהוא אומר, אפילו לא ללשון הקודש. זה הנקודה שהוא רוצה. ודאי, 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 ודאי. כן, ראינו במקלי הקר, שוחד, שהוא חד.
אז הזיקה הזאת, הבנתי את הבן העברית לארמית, כי כאילו הארמית זה
סופר. יש מגע, יש מגע, כן. וכן יש במדרש, בילקוט שמעוני משלי, על הפסוק נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, מאוד נעלה. מתי שמו של הקדוש ברוך הוא מתעלה? אומר המדרש, בשעה שישראל נאספים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ונותנים שבח וגדולה לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא, אז מתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא. אמר רבי ישמעאל, באותה שעה כששומעים אגדה מפי חכם ואחר כך עונים אמן יהי שמי רבה, באותה שעה הקדוש ברוך הוא שמח ואומר למלאכי השרת, בואו וראו עם זו שיצרתי בעולם, במה הם משבחים אותי? באותה שעה כביכול מלבישים הקדוש ברוך הוא עוד והדר, לכך נאמר ברוב עם אדרת מלך. עד כאן. הרי לך מבואר כי השבח הזה שהוא מבורך לעולם ולעולמי עולמיה מיוחד למעלת התורה, אשר היא גם כן מעולם העליון, כאשר ביארנו, ולכך ביארנו שצריך לומר שני, הנה אתם רואים מה שאמרנו, ולכך ביארנו שצריך לומר שניים מקרא ואחד תרגום, כמו שמבואר בחיבור התפארת, בכוונה. זאת אומרת, התרגום הוא לא, הוא לא, הוא לא, כמו שאמרנו, אני אמרתי בשלב, הוא רק כותב את זה להלכה, אבל הוא מביא את זה כנראה בחיבור בתפארת ישראל, שיש מעלה באמירת התרגום דווקא, כן? לא, זה חוץ מזה. והבן עוד, כי אלו שני דברים, האחד, אנחנו אומרים יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, אז אנחנו מזכירים בשבח של יהי שמי רבה את הברכה, ובשבח של קדיש לעולם ולעולמי עולמיה את הקדושה. יש פה ברכה מצד אחד וקדושה מצד שני. אז הוא אומר קדיש לעולם ולעולמי עולמיה, אתה אומר בהובה לציון קדיש.
אז מה זה
סדרה דקדושה? רואים שהוא מבין שזה דווקא קדושת הובה לציון. רואים קדושה טובה לציון, לא סתם קדושה. קדושה טובה לציון. הוא אומר קדיש, איפה אתה מזכיר עולם ולמי עולמיה? בקדושה רגילה אתה לא מזכיר עולם ולמי עולמיה. רק בקדושה טובה לציון אתה מזכיר את הביטוי בארמית. כן, כן, בארמית. כן, כן, בסידורים הספרדים כתוב, לא אומרים את זה, אצל הספרדים כתוב לא לומר בקוד. כן, כן, כן. לא ליצור קטרוק של המלאכים.
זהו, הבקוד זה בעברית וארמית.
כן, 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 ארמית בלחש. כן, כן. והבן עוד, כי אלו שני דברים, האחד, יש מרבה מבורך, אמרנו, אתה מזכיר את הברכה. השני, קדיש לעולם ולעולמי עולמיה, אתה מזכיר את הקדושה, כנגד קדוש וברוך, ולכך מזכיר תחילה, הוא עכשיו רוצה להסביר, מעניין, אלו שני דברים, האחד בו ברכה, השני קדושה, כנגד קדוש וברוך, ולכך מזכיר תחילה סדרה דקדושה, ואמן יהי שמי רבה מבורך דאגדת. ואילו שני דברים ביחד הם, רואים בגמרא שלהם הגמרא קורא סדרים, הם סדרים לעולם הזה. מה פשט סדרים? הלשון סדרים. הגמרא, הוא דרש, הוא הביא דרשת גמרא על פסוק באיוב. בפסוק כתוב ארץ איפתה כמו אופל צל מוות ולא סדרים. אומרת הגמרא, האיקה סדרים תופה מאופל. מה זה סדרים? סדרה דקדושה, ואמן יהי שמי רבה דאגדת, נכון? זה אומרת הגמרא. אז הוא אומר, ואילו שני דברים ביחד הם סדרים לעולם הזה. למה הם נקראים סדרים? הוא מסביר, למה הם נקראים סדרים? כי על ידי קדושה יש לעולם הזה דביקות בעולם העליון שהוא קדוש. על ידי אמירת הקדושה או הזכרת הקדושה יש לעולם הזה דביקות בעולם העליון. זאת אומרת, הוא מסביר עכשיו איך באמת, עכשיו הוא נותן לנו הסבר יותר מפורט, מה באמת גורם להורדת השפע מהעליונים לתחתונים, איך זה עובד, מה אז הוא אומר, הנקודה היא החיבור, הנקודה היא החיבור. השפע יורד כתוצאה מזה שאתה מחבר את העולם שלנו לעולם העליון. איך אתה מחבר? אומרת הגמרא, על ידי אמירת קדיש לעולם ולעולמי עולמיה. זה מה שהוא אומר, כי על ידי קדושה יש לעולם הזה דביקות בעולם העליון שהוא קדוש. רוצה לומר, זה לא רק האמירה, כי על ידי קדושה יש לעולם הזה דביקות בעולם העליון שהוא קדוש. העולם, אני אסביר. הגמרא אומרת, יש ביטוי בגמרא, קדוש לעולם קיים. קדוש לעולם קיים. הביטוי של הקדושה זה הנצח. כן, הנצחיות, זה הביטוי של הגמרא. אני אומר ביטוי של הגמרא, הגמרא אומרת קדוש לעולם קיים, קדוש המציאות של הקדושה היא מציאות קיימת, היא לא חולפת, היא קבועה, היא נצחית, כן? קדוש לעולם קיים. העולם העליון נקרא קדוש משום שהחומר, עולם החומר הוא יכול להיות עולם, עולם הוא חולף, כן? אבל העולם העליון הוא לא חומרי. העובדה שהוא איננו חומרי היא נותנת לו את היכולת להתקיים, כן? כי הוא לא חומר, הוא לא משתנה, הוא קבוע, הוא קם. עכשיו, אומר המהר"ל, על ידי קדושה במציאות שלנו, אם אדם מתקדש, אם מקום מתקדש, ככל שיש פה יותר קדושה, אנחנו יכולים באמצעות הקדושה שיש פה להתחבר למה שהוא באמת קדוש. הקדושה שישנה פה היא נותנת לנו את יכולת החיבור למציאות שהיא קדושה, היא קדושה באופן קבוע, כן? אנחנו חיים בעולם חומרי, אבל כדי להתחבר לעולם שהוא העולם הקדוש באמת, אנחנו צריכים להתקדש. כי כשאדם מתקדש כאן, כן? הוא מתחבר לעולם העליון, כן? זה מה שהוא אומר. ומפני כך, הוא אומר, אז כשאדם מתחבר לעולם העליון, ממילא הוא מקבל ברכה. זה מה שהוא אומר. ומפני כך הוא מקבל ברכה מן העולם העליון, שהוא יתברך מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. כן? וכאשר בית, אז הוא אומר, כאשר בית המקדש היה בעולם, היה מקבל ברכה על ידי בית המקדש, שהוא קדוש. שהיה דבקות לעולם הזה בעולם הקדוש באמצעות בית המקדש. הוא גם נקרא בית המקדש. אבל דרך אגב, זה מה שכתוב בפרשה. בפרשה כתוב, כן, נשאו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה משכנתי בתוכם? משכנתי בתוכם בפירושו, אני מתחבר לעולם. מה זה משכנתי בתוכם? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה משכנתי בתוכם? שכנתי בתוכם בפירושו, ההתחברות שלי למציאות היא באמצעות הבית הזה. איך אני מתחבר למציאות? איך אני נמצא כאן? איך אני יכול להימצא כאן? כן? היכולת שלי להימצא כאן היא באמצעות המקדש.
זה עולם אחר לגמרי, עולם בית
מקדש. אז נכון, נכון, אומר, אבל כאשר אין בית המקדש, צריך האדם אל סדר קדושה, שעל ידי הקדושה הזאת יש לה... תראה, הוא בכוונה שם לב לגמרא, בגמרא כתוב, הלשון של הגמרא, אלא אלמה עמי קאי. אז הגמרא אומרת הסדרה דקדושה ועל ימי אמן יהי שמי רבה מבורך דאגדת. היא קודם אומרת סדרה דקדושה ואחרי זה היא אומרת אמן יהי שמי רבה מבורך דאגדת. אז אומר המהר"ל, זה לא בכדי הסדר הזה, הוא מחייב. זאת אומרת, הברכה שורה על המציאות כתוצאה מהחיבור שבין העולם שלנו לעולם העליון. אז כשיש בית מקדש, החיבור הוא באמצעות בית המקדש. כשאין בית המקדש, אז מה מחבר אותנו לעולם העליון? אז הוא אומר, מה שמחבר אותנו זה הקדושה שיש כאן.
למה דווקא הסדר הזה שקודם עשינו את הקדושה?
לא, משום שהברכה זה כבר תוצאה. הברכה זה כבר היא באה קודם החיבור, והחיבור גורם לכך שהשפע ירד. זה מה שהוא אומר, ברור. אבל כאשר אין בית המקדש, צריך האדם אל סדר קדושה, שעל ידי הקדושה הזאת יש לעולם דביקות בעולם הקדוש, ועל ידי אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, באה הברכה מהעולם העליון לעולם הזה. ועל זה קי אלמה, ועל זה עומד העולם, על זה העולם מסוגל להתקיים. כן. פרק רב ג'
יש יותר קדושה בישראל, יש יותר...
בטח, ודאי. השפע יורד למציאות באמצעות החיבור של העולם שלנו לעולמות העליונים.
לכן גם אפשר להגיד
שימי הביניים מגיעים דרך כלל אחרי חומר של מקדש. שימי הביניים זה נחשב תקופת שורה כזה, שלא היה
שום
התקדמות, אני ממש חק דברים שורה. אני לא אומר שלא ולא אומר שכן, זה דורש ניתוח לעצמו. לנתח את ההיסטוריה זה מקצוע מיוחד. אני רק רק אומר, יש פה קביעה עקרונית. הקביעה העקרונית של המהר"ל זה שהברכה יורדת למציאות באמצעות החיבור של העולם הזה עם העולם העליון. זה, והחיבור, זה מה שאומרים, זה מה שאומרת הגמרא, כן? עכשיו, פרק רב ג', יתבהר לך כי חורבן בית המקדש הוא חסרון העולם לתחתונים ולעליונים. ולכך צריך, הוא העריך על זה בשני הפרקים, ולכך צריך שיהיה הנהגת האדם על עניין זה כפי שהוא עניין העולם, ויהיה נוהג, זאת אומרת, הפירוש הוא מתכוון לומר, אדם צריך להרגיש בחיסרון, זה הכוונה שלו. אם אנחנו באנו וקבענו שהמציאות חסרה במצב כזה שאין בית מקדש, אז האדם צריך להרגיש, או לשאוף להרגיש בכך, בחיסרון הזה, להכיר בחיסרון. הוא מבין שכל המושג של אבלות, כן, הנהגה של אבלות היא הנהגה שבאה להכיר בחיסרון. אדם מתנהג כאבל, או אדם צריך להתנהג כאבל, משום שהוא צריך להכיר בחיסרון. חסר לו משהו. היה עד עכשיו, ועכשיו אין. הנהגת האבלות היא הנהגה שבאה לבטא את העובדה שחסר, שמשהו חסר. היה פה משהו, והמשהו הזה עכשיו איננו. אני צריך להכיר בחיסרון. אז הוא אומר, אז צריך... מה?
מה זה שורש
המילה? אתה אומר, איך זה קשור לחיסרון? כן? איך זה קשור לחיסרון? לא, אבל לא, אבל המילה בעברית, איך המילה אבל, איך השורש הזה, כן? השורש הזה... טוב, צריך לחשוב, אני לא יודע, אני רואה. על כל פנים, אז הוא אומר כך, וכאשר יש אבלות על ירושלים, ובזה נראה כי יש הפסד וחיסרון בעולם, ולכך הוא חוזר אל הסדר. אני אסביר מה שהוא מתכוון לומר. הוא מביא פסוק בישעיהו. הפסוק בישעיהו אומר, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. שמחו את ירושלים, וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אז הוא מתכוון לומר, וזה פשוט גם מצד הסברה. מי מסוגל לשמוח כשירושלים תחזור למעלה שלה? מי שירגיש בחיסרון, מי שלא מרגיש בחיסרון כשירושלים היא לא במעלה, הוא לא יכול להרגיש גם בתוספת שתהיה כשהיא תהיה במעלה. הוא לא ירגיש חיסרון, לא היה חסר לו כשהיא לא הייתה במעלה. אז מה הוא ירגיש? איזה הרגשה תהיה לו כשהיא תגיע למעלתה? רק מי שניכר עליו שהוא חסר, הוא יכול להרגיש בהשלמה. אבל מי שלא מרגיש חיסרון, הוא גם לא ירגיש בהשלמה. כן? המציאות לא נראתה לו חסרה כשהיא באמת הייתה חסרה, אז היא לא תראה לו שלמה כשהיא תושלם. כי מה ההבדל? לא היה חסר לו שום דבר. זה מה שהוא אומר. וכאשר יש אבלות על ירושלים, ובזה נראה כי יש הפסד וחיסרון בעולם. זאת אומרת, כשאדם מתאבל על ירושלים, אז הפירוש הוא, אני רואה עליו שהוא מכיר בעובדה שהעולם חסר. כמו שהוא הסביר, לכך הוא חוזר אל הסדר. מה הכוונה לכך הוא חוזר אל הסדר? כשהמציאות תחזור, היא תחזור אל הסדר, כי הוא מרגיש שהיא לא בסדר. אם אדם מרגיש שכשירושלים איננה, או כשבית המקדש איננו, אז העולם חסר. מה פירוש העולם חסר? העולם חסר, הפירוש הוא מרגיש את העובדה שהעולם לא מתפקד כמו שהוא צריך לתפקד, באופן אידיאלי. אז ממילא יש סיכוי שכשירושלים תחזור למעלתה, בית המקדש ייבנה, אז הוא באמת ירגיש שזה חוזר אל הסדר. מי שמרגיש שאין לו, כשיהיה לו, הוא ירגיש שיהיה לו. אבל מי שלא מרגיש שאין לו, זה נכון מה שאתה אמרת, גם מה שאתה אמרת נכון, אבל מי שלא מרגיש שאין לו, אז גם כשיהיה לו הוא לא ירגיש שיש לו. הוא לא ירגיש שיש לו. אם לא חסר לך, אם אדם לא מרגיש חיסרון, אז גם כשיש לו הוא לא מרגיש שום תוספת. זה פשיטה, כן? אדם שלא מרגיש חיסרון לא ירגיש תוספת. אין לו מה אין שינוי, מה? כן? הנה, זה מה שהוא אומר. וזה שכתוב בישעיהו, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, רצה לומר כי המתאבלים עליה בשביל החיסרון שהגיע לעולם הזה, ועל זה הוא מתאבל. זאת אומרת, הוא מדגיש, המתאבלים עליה זה לא סתם אדם שנוהג מנהגי אבלות, אלא שמכיר באמת בחיסרון, הוא מרגיש את החיסרון שיש בזה שירושלים אין לה את מה שצריך להיות לה, כן? אז הוא יסוס, הוא ישמח כשיהיה לה את מה שצריך להיות לה, כן? אבל אם אינם מתאבלים, הוא כאילו לא היה כאן חיסרון, וכאשר אין כאן חיסרון, אין כאן חזרה, פשיטה. ובברכות, אומרת הגמרא בדף למד, פרק אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כך אומרת הגמרא בתחילת פרק חמישי בברכות, אין עומדים, הכוונה תפילת 18, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שואלת הגמרא, מינה נמילה, מה המקור? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. מהי וגילו ברעדה? אומרת הגמרא, במקום גילה שם תהה רעדה. במקום גילה שם תהה רעדה. זה פלא. הגמרא שואלת, מה המקור לכך שלא עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש? כן? אלא מתוך כובד ראש. אז אומרת הגמרא, המקור זה הפסוק הזה, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. והגמרא מסבירה, מהי וגילו ברעדה? במקום גילה שם תהה רעדה. אז הוא מסביר, ובאור עניין זה, כי המתפלל אל השם יתברך מורה על שהאדם עלול מן העילה, שהרי צריך אל השם יתברך. זאת אומרת, המהר"ל אומר, למעשה התפילה מבטאת, או לדעתו צריכה לבטא, את התלות של האדם בבורא. אדם מתפלל, זה כך הוא מבין את יסוד התפילה. התפילה היא ביטוי לתלותו של האדם בבורא. הוא תלוי בבורא. זאת אומרת, הבקשות שאנחנו מבקשים בתפילה, אדם מבקש, כן? הבקשות באות להראות את התלות שלנו בבורא. התלות שלנו, רוצה לומר, כמו שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא העילה, אנחנו עלולים, כן? אנחנו תלויים בו. הוא סיבה למציאותנו, והוא סיבה מקיימת. זאת אומרת, הוא כל רגע ורגע כביכול מקיים אותנו, כן? זה לא רק יצירה שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, אלא הוא כל רגע ורגע מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה מה שהוא אומר. רגע, אז לא, אומר קודם כל באופן כללי, המתפלל אל השם יתברך מורה על שהאדם עלול מן העילה. כמו שאמרתי, עלול מן העילה, כוונתו לומר הוא תלוי, התפילה באה להראות את התלות שלנו בבורא, העובדה שאנחנו תלויים ברצונו של הקדוש ברוך הוא, כן? שהרי צריך אל השם יתברך. לכן אומרת הגמרא, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אלא מתוך כובד ראש, מה הכוונה? להראות שהוא עלול מן העילה ושהוא צריך אל העילה בתפילתו. זאת אומרת, הדרישה הזאת של העמידה לתפילה מתוך כובד ראש, אומר המהר"ל, היא נובעת מצד הצורך שלנו בתפילה להראות את התלות שלנו בבורא, כן? לכן מזה נובע, לכן דרשו חז"ל, כן? באו ואמרו, אתה לא יכול להתפלל, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. זאת אומרת, מה הפירוש? הפירוש הוא ככה, אדם לא יוכל לבטא את התלות שלו בבורא, שזה מה שהוא רוצה להשיג בתפילה, אלא אם כן הוא יעמוד להתפלל מתוך כובד ראש. אם זה לא יהיה מתוך כובד ראש, אז זה לא יבוא לידי ביטוי. רגע, ובברייתא כאמר, הגמרא שם מביאה ברייתא, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. מצד אחד אומרת הגמרא, המשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מצד שני, באה הגמרא ומביאה ברייתא שכתוב בה אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה, כן? והגמרא אומרת שלמעשה הברייתא חולקת על המשנה. המשנה שאמרה מתוך כובד ראש היא לא כמו הברייתא. בברייתא כתוב שאין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. ובאור מחלוקת זה, אומר המהר"ל, אני אסביר לך מה המחלוקת. בגמרא רואים שזה מחלוקת, אבל מה המחלוקת? אז אומר המהר"ל כך, כי כאשר האדם הוא עלול מן העילה, יש לו שתי בחינות. יש לו שתי בחינות. זאת אומרת, התלות, כמו שאמרנו, התלות שלנו בבורא באה לידי ביטוי בשני מישורים, נגיד כך. מישור אחד, במה שהוא עלול, הוא נבדל מן העילה. העובדה שאנחנו תלויים בבורא, התלות שלנו בבורא, כמו שאמרנו, אז היא עושה הבחנה ברורה, הוא הבורא ואנחנו הנבראים, כן? הוא נבדל מן העילה, וראוי שיקבל עירתו ופחדו עליו. זאת אומרת, כשאתה תלוי במישהו, כן? אתה תלוי במישהו, אז אתה מפחד ממנו. אדם צריך לחיות, התפילה באה לחזק באדם את ההרגשה שלוש פעמים ביום, את העובדה שהוא תלוי בבורא. כן? כשאני תלוי במישהו אחר, אז אני ירא ממנו, אני מפחד ממנו, אני תלוי בו. כן? והבחינה השנייה, זאת אומרת, יש פה שתי בחינות שכביכול הן בחינות מנוגדות, אבל שתיהן חייבות להיות. בחינה אחת זה בחינת הפחד שנובע מצד העובדה שאנחנו זה לא הוא, הוא הבורא ואנחנו הנבראים, הוא הסיבה ואנחנו העלולים. כן? צד שני הוא אומר, אין ספק כי העבד יש לו צירוף אל האדון שלו. זאת אומרת, מה פירוש כי יש לו צירוף? העבד הוא נטפל אל האדון. יש צד שבו, כשאתה מדבר על עבד, אין מושג של עבד בלי אדון. אין מושג של עבד בלי אדון. אתה שייך לומר שאתה עבד אם יש אדון. זאת אומרת, אז בחינת העבדות שלנו לבורא, אנחנו רואים אם כבנים אם כעבדים, אנחנו עבדים. העבדות שלנו לבורא היא יוצרת יחס, מצד אחד אנחנו תלויים בו, אבל מצד שני אנחנו מחוברים אליו. המושג עבדות מחבר אותנו אל הבורא. מצד אחד אנחנו נבדלים ממנו, אבל מצד שני אנחנו מחוברים אליו. מצד שני אנחנו מחוברים אליו. זה שתי בחינות שכמו שאמרתי, כביכול מנוגדות. בחינה אחת שבו אנחנו מבדילים את עצמנו מהבורא, ובחינה שנייה שבו אנחנו מחברים את עצמנו לבורא. כן? זה מה שהוא אומר. ולפי דעת שניהם, התפילה מורה על שהאדם עלול אל השם יתברך ונתלה בו. תלוי בו, אמרתי, התלות. וכך, התנא דמתניתין אומר, התנא של המשנה אומר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, מתוך יראה לתפילה, שהעילה נבדל מן העלול, ולכך יש לעמוד מתוך יראה וכובד ראש. צד שני, הברייתא אומרת, צריך לעמוד מצד שמחה של מצווה. מה זה שמחה של מצווה? מה זה שמחה של מצווה? אנחנו מצווים במצוות. אנחנו מצווים במצוות. המצוות, המילה מצווה, מה המשמעות שלה?
צוותא.
צוותא. חיבור. מה זה צוותא? צוותא זה חיבור. אז המצווה מחברת. אז אני צריך לעמוד מתוך שמחה של מצווה. מה זה שמחה של מצווה? השמחה שצריכה להיות לי על זה שאני זוכה להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. המצווה מחברת אותי אל הבורא. אז יש פה שתי בחינות. בחינה שאני צריך להרגיש בתפילה שאני נבדל מן הבורא. ובחינה אחרת, שזה הברייתא, שהיא אומרת שאתה צריך לעמוד בתפילה מתוך שמחה על כך שאתה זוכה להיות מחובר אל הבורא. כן, שעבודת השם שלך, כן, העבודה שלך, מעשה המצוות שלך, הם מסוגלים לחבר אותך אליו. אז מצד אחד אתה נבדל ממנו, לפי דרישה אחת אתה צריך דרישת התפילה להיות מכיר בעובדה שאתה תלוי בו ואתה לא הוא, אתה לא הוא, ומצד שני אתה צריך לשמוח על כך שאתה זוכה להתחבר אליו. כן, זה מה שהוא אומר. ולכך התנא דמתניתין, יש לעמוד מתוך יראה לתפילה שהעילה נבדל מן העלול, ולכך יש לעמוד מתוך יראה וכובד ראש. מצד שני, לברייתא צריך לעמוד מתוך שמחה של מצווה. מצד הבחינה השנייה, שהעבד יש לו צירוף אל האדון, והוא עבד לאדון הכל, וזהו צירוף וחיבור אל העילה התברך. לכך יש לעמוד מתוך שמחה של מצווה, ששמח בשביל שהוא עבד, מקבל גזרותיו ומצוותיו עליו. וזוהי הבחינה השנייה ש... וכמו שהוא אומר, למעשה שתי הבחינות הן בחינות אמיתיות, כן? גם הבחינה של ההיבדלות וגם הבחינה של החיבור, הן שתי הבחינות אמיתיות. השאלה, וזה הוויכוח בין הברייתא לבין, לבין המשנה, מהי הדרישה הגוברת, או מהי כן, אז זה מה שהוא אומר. ולמתניתין עדיפה העירה, כן, למשנה שאומרת אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אז זאת אומרת, היא חולקת, היא אומרת אי אפשר לעמוד להתפלל מתוך שמחה של מצווה, אתה צריך לעמוד להתפלל מתוך הכרה בתלות המוחלטת שיש בין, שאתה תלוי בבורא, או בהכרה המוחלטת שאתה נבדל ממנו, ואתה לא יכול להדגיש בשעת התפילה את התלות. הפירוש הוא התלות, תלות לא, תלות זה היבדלות. הרי הוא אמר שהתלות הזאת היא העובדה שאנחנו עלולים, כן, מן הסיבה הראשונה. אז זאת אומרת, והעובדה שאנחנו עלולים היא כביכול עושה הבחנה ברורה בינינו לבין הבורא.
זה לא עבד ואדון, עבד ואדון זה שמחה.
אז אני אומר, המשנה אומרת שהתפילה צריכה לבוא מתוך, אז זאת אומרת, המשנה חולקת, היא אומרת, אתה לא יכול בשעת התפילה לעמוד מתוך שמחה של מצווה, אתה לא יכול להדגיש את החיבור, אתה עומד בתפילה, התפילה היא חייבת להיות מתוך הקרנה שאתה משהו אחר. אתה משהו אחר, לא משהו אחר, אתה תלוי בו באופן מוחלט. זה המשנה. למתניתין עדיפה העירה, משום שזוהי, זה עבודהו אל השם יתברך לגמרי כאשר ירא לפניו. ולברייתא שמחה עדיפה, כמו שהתבאר, שמחה עדיפה. זאת אומרת, השאלה היא איזה צד צריך להיות מודגש כשאדם עומד להתפלל. אז המשנה אומרת, הצד שצריך להיות מודגש זה צד ההיבדלות. והברייתא אומרת, לא נכון. אדם צריך שהוא עומד להתפלל להדגיש את נקודת החיבור שלו, נקודת העבדות שלו, שזוהי הנקודה המצרפת אותו אל הבורא. כן? ויש לפרש בפשוטו, כי התפילה הוא שנכנס לעמוד לפני השם יתברך. כן? המציאות של התפילה, אדם צריך להרגיש, הגמרא אומרת, וזה נפסק להלכה ברמב"ם, הרמב"ם אומר שאדם מתפלל, הוא צריך להרגיש את עצמו בשעת התפילה, תפילת 18, כאילו הוא עומד לפני המלך. ואיפה הוא עומד? בבית קודשי הקודשים, בבית המקדש. עד כדי כך, זאת צריכה להיות הרגשה, זה הלכה ברמב"ם, שצריך אדם כשהוא עומד להתפלל לראות את עצמו כאילו הוא עומד עכשיו בבית קודשי הקודשים. הרי בבית קודשי הקודשים אף אחד לא נכנס, רק כהן גדול ביום הכיפורים. אבל ברמב"ם כתוב, צריך להרגיש כאילו אני עומד בבית המקדש בירושלים, בבית קודשי הקודשים הוא מתפלל. אדם שנכנס לפני המלך, הוא נכנס בחילו רעדה. כן, בחילו רעדה. אז זה מה שהוא אומר. ויש לפרש בפשוטו, כי התפילה הוא שנכנס לעמוד לפני השם יתברך, והנכנס לפני המלך ראוי שיכנס באימה ובעירה, ולכך אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. וברייתא כאמר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. מדוע? כי על ידי השמחה שישלמות הנפש, על ידי זה השכינה שורה עליו. זאת אומרת, כשאדם נמצא במצב של שמחה של מצווה, אדם ששמח שמחה של מצווה, כביכול יש עליו השראת שכינה. אז לא, אז הוא אומר, והוא עם השם יתברך. זאת אומרת, לפי שניהם המגמה היא להיות עם השם יתברך, אבל השאלה באיזה מצב. אז לפי אחד, לפי הדעה של המשנה, אתה נכנס למלך, נכנס למלך כמו שאומר חילו רעדה. לפי השני, אם יש מצב של שמחה של מצווה, התפילה, כמו שאמרנו, המגמה בתפילה, המגמה בתפילה היא, אנחנו אומרים, ונשלמה פרים שפתנו. ונשלמה פרים שפתנו. מה זה ונשלמה פרים שפתנו? התפילה היא במקום קורבן. התפילה היא במקום, כך אומרת הגמרא בברכות, התפילה היא במקום קורבן. המילה קורבן, לקרב, לקרב אותנו לריבונו של עולם. אז למעשה בתפילה אנחנו מתקרבים. כן? אז הדעה של הברייתא אומרת, אם אדם נמצא במצב של שמחה של מצווה, אז הוא קרוב. הוא קרוב, כמו שאומר, שכינה שורה עליו, כן? על ידי השמחה, מציאות של שמחה זה שלמות. השמחה מבטאת שלמות. אדם שמח שהוא שלם. כן? שהוא שלם. ככל שהוא יותר שלם, הוא יותר שמח. אבל שמחה של מצווה זה ביטוי של שלמות. אז הוא אומר, על ידי השמחה של שלמות הנפש, על ידי זה השכינה שורה עליו. והוא עם השם יתברך, ודבר זה ברור, ולכן אין עומדים להתפלל, אלא מתוך שמחה של מצווה. כן? בבקשה? מה? אבל לא, הוא לא מכריע, הוא רק מסביר.
אני שואל, מי
צודק? אני לא זוכר, צריך להסתכל בשולחן ערוך, אני פשוט לא זוכר מה נפסק להלכה. לא זוכר מה נפסק להלכה. אתם רוצים, תביא משנה ברורה, חלק א', נראה. משנה ברורה, חלק א', מה?
נגיד שהוא מתחיל ביראה, וכשהוא רואה שירא, הוא כל כך שמח ביראה.
נראה איך שם
אדם הוא חסיד.
אני חושב, מה שנראה לי יותר שהוא יגיד או זה או זה, אבל נראה, לא זוכר, אני פשוט לא זוכר מה שאני פסק להלכה.
אולי תלוי
אם השולחן ערוך פסק כשתי הדעות, אז תוכל להגיד את זה שיש פה פסק גם לליטבק וגם לחוסי. איפה זה? תודה. רגע, נכון. הנה כתוב ככה. מה? לא, נראה, צריך לראות מה. רגע, כתוב ככה, לא, בסימן צד ג' סעיף ב', לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה. אלא באימה והכנעה. סימן צד ג' סעיף ב', לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה, לא מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בתהילים, ולא מתוך כעס, אלא מתוך שמחה. אז הוא כלל, מצד אחד הוא אומר, אין עובדים להתפלל, אלא אימה והכנעה, הכוונה כובד ראש. אחרי זה הוא אומר, לא מתוך שחוק וקלות ראש ודברים תלים, אלא מתוך שמחה. הוא לא אומר שמחה של מצווה, מעניין. כגון דברי תנחומים של תורה, כן, נראה רגע, במשנה ברורה על זה לא מדבר. כל פנים, אתם רואים שהוא הביא את שני הדברים. עשה פשרה. כן, שילוב של שני הדברים. טוב, הלאה. ושם אמרו עוד. בהמשך הגמרא כתוב שם. אביי אבי יתיב קמי דרבה. כן? אביי, הגמרא מספרת, ישב לפני רבה. חזה דאבי בדח טובה. הוא ראה שהוא מבודח, סמת אליז, כן? אמר לי, וגילו ברעדה כתיב. מצד אחד, שמחה, מותר שתהיה שמחה, אבל כתוב, וגילו ברעדה, עליך אני לא רואה את הרעד, אני רואה את השמחה, אבל לא רואה את הרעד. רב ירמיה ויתיב קמי דרבי זירא. חזה, אותו סיפור, דעה ובדח טובה. אמר לי, אז הוא בא אליו וטענה אחרת. אמר לי, לא סביר מר, יש פסוק, בכל עצב יהיה מותר. כן? זאת אומרת, לכאורה יותר טוב עצב. אמר לי, תפילין כמנחנה, אל תדאג, אני עם תפילין על הראש. התפילין זה כמו ביטוח. זה מבטח אותי שאני לא כביכול לא אגיע מתוך השמחה היתרה למצב של הוללות. עד כאן. כך היא גרסת רב אלפס, אומר המהר"ל, והיא הגרסה הנכונה. ובאור זה, מה שאמר תפילין מנחנה, הוא בא אליו וטענה, לכאורה עדיף שתהיה בעצב מה שתהיה בשמחה. אז הוא אומר לו, אל תדאג, תפילין מנחנה, מפני שכבר אמרנו למעלה כי אין ראוי שיהיה האדם אשר הוא עלול בשמחה כלל, רק יהיה עליו יראת העילה. כמו שהוא הסביר את המשנה, המשנה אומרת אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, אז הוא הסביר מדוע, משום שאדם צריך להרגיש שהוא עומד להתפלל שהוא נכנס לפני המלך, או כמו שהוא אמר, אדם, עניין התפילה להביא את האדם להכרה שהוא תלוי בריבונו של עולם, ותלוי פירושו של דבר שהוא מבין את היחס, את ההבדל הברור בינו לבין הבורא, כן? אז רק יהיה על אווירת העילה. לכך אמר לו, אל תדאג, תפילין מנחנה, פירוש כי התפילין שם השם נקרא לאדם. זה פסוק בדברים, כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך ויראו ממקה, ואמרו אילו תפילין של ראש, והם כתר על האדם ופאר עליו. אבל מה שרואים, רואים שהתפילים גורמות ליראה. כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, שם השם נקרא עליך זה התפילין עליך, כן, שם השם עליך התפילין, ויראו ממקה, זה גורם להם פחד. ואמרו אילו תפילין של ראש, ואמר הנה או הנה, אף שראוי מחמת שהאדם עלו לכך צריך שיהיה עליו יראת העילה. זאת אומרת, נכון שאתה צודק שבאמת אדם צריך להיות במצב שיהיה ניכר עליו שהוא יראה את השם. מכל מקום, אני שמח בעילה עצמה, מה שהוא יתברך אדון לי ושמו, אין סתירה. זאת אומרת, מה שהוא חידש, שאין סתירה. יכול להיות שאני, מצד אחד אני ירא, ומצד שני אני גם שמח. מה השמחה שלי? השמחה שלי בעילה עצמה. אני שמח על כך שהוא אדון לי, ושמו יתברך נקרא עליי, והוא תהילתי ותפרתי. ומזה הצעד ראוי אל האדם השמחה. זאת אומרת, השמחה ראויה לאדם, שאדם ישמח במה שהבורא הוא אדונו, כן? במה שהוא עלול. כי השמחה הזאת היא מצד העילה, כי בשביל כי השם יתברך שהוא העילה הוא תפארתו והוא כתר על ראשו והם התפילין, וראוי שישמח בכתר ובפאר הזה. ולכך אמרו תפילין מנחנה. וכבר אמרנו גם כן לפני זה, כי מצד שיש לאדם צירוף אל העילה, כך הוא הסביר את הברייתא של שמחה של מצווה, כן? מצד שיש לאדם צירוף אל העילה, ראוי אליו השמחה. והצירוף האמיתי הם התפילין, הצירוף השלם הם התפילין אשר שם השם נקרא עליו, ומפני כך ראוי אל האדם השמחה בתפילין בפרט, מה שהמצווה הזאת היא עצם הצירוף שיש לו אל השם יתברך. זאת אומרת, זה לא סתם אדם מקיים מצווה. אז כמו שאמרנו, כל קיום של מצווה זה בחינה של עבדות, ואדם שמח במה שהוא מקיים את המצווה, אז הוא שמח שמחה של מצווה. אבל הוא אומר, בתפילין בא לידי ביטוי החיבור היותר גדול של ישראל לקדוש ברוך הוא. מדוע? משום שהתפילין עליי, כמו שהוא אומר, תפילין כמנחנה, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. מה פה שם השם נקרא עליך? רואים אותך מחובר עם ריבונו של עולם. התפילין שהן מונחות על ראשו של היהודי הם הביטוי הגלוי לחיבור של היהודים ריבונו של עולם, כן? שם השם נקרא עליך. וזה גורם להם, לא רק שגורם לך, אלא גורם להם יראת שמיים. טוב, עד כאן.
שאלה שלה, פה שעבר, אה, שתים סבר.